מחפש בכלל? למה לא? מה אכפת לך? אנחנו רואים שהמלך לא מרגיש צורך בכלל לבדוק האם יש פה הצעה אטרקטיבית או שלא. ולא רק זה, אם נדייק במילים של הכוזרי, הוא כותב פה, הייתי מטיל ספק בדבר. זאת אומרת, כמעט כתוב פה, אני אחפש לעצמי תירוצים, למה לא ללכת אחרי מה שהמלך הזה מציע. למה לא? אז ראינו פעם שעברה בקיצור נמרץ, המושג מלך זה מושג שהתרבות האנושית מאוד נבוכה מול הסוגיה הזאת. איך מנהלים ממלכה? איך מסדרים את זה? זה דבר שאין לזה תשובה חד משמעית. איך אני יודע? כי במשך ההיסטוריה, כמספר העמים, מספר הפתרונות. נכון היום, איזה שלטון מקביל לאיזה שלטון? אף אחד לא מקביל לאף אחד. מה שיש פה זה לא מה שיש באנגליה. מה שיש באנגליה זה לא צרפת, זה לא ספרד, זה לא ארצות הברית. זה לא הודו, זה לא אפריקה, זה לא מצרים. כל אחד יש לו את השלטון שלו. למה לכל אחד יש שלטון אחר? כנראה שאין תשובה אחת. זאת שאלה מאוד קשה, מאוד לא פשוטה, איך מנהלים שלטון? מה מסובך? שאלה מסובכת מאוד. כי כדי שאנשים ירצו להיות חלק מהעם שלך, אז אתה צריך להיות אטרקטיבי. מה הכוונה? כל אזרח מוכן, רוצה להיות חלק מעם, בתנאי, הוא מקבל כמה שיותר, ונותן כמה שפחות. אם אתה לא מקבל הרבה, אתה גם לא תהיה מוכן להשקיע מעצמך. ככה זה עובד. ממילא, איך עושים את זה? איך מחלקים, תודה. איך מחלקים את העוגה הכלכלית? איך מנהלים אסטרטגיה של מדינה? מי מחליט? את מי שואלים, את מי לא שואלים, ומי מתייעצים, איך מסתדרים, זה חידה. אין ספק שיש מדינות מוצלחות יותר, יש מדינות מוצלחות פחות, אבל אף אחד לא מעתיק שיטת שלטון, העתק הדבק ממקום אחר. סין זאת מדינה מאוד מאוד מצליחה. אבל לא שמעתי על הרבה ישראלים שמהגרים לסין, גם לא אמריקה. למה? אומנם זו מדינה שרוב הטכנולוגיה העולמית יוצאת משם, אבל זה משטר שלא כל אחד בא לו את המשטר הסיני. כשיש קורונה פה במדינה, מקסימום תקבל דוח. בסין מרתחים לך את הדלתות, ומי שיוצא החוצה יורים בו מרחפנים. נכון? כל מקום והשיטת שלטון שלו. אז ממילא יש דברים שאתה מרוויח, יש דברים שאתה פחות מרוויח. איך מנהלים ממלכה? זה גם מאוד תלוי. כל עם יש לו את הסריטה שלו, דברים שהוא מוכן לשאת, דברים שהוא לא מוכן לשאת, דברים שהוא מבטר עליהם, דברים שהם חשובים לו. יש לכל עם אופי אחר. לכן, פעם שעברה דיברנו על זה בהרחבה, יותר, כל עם אוהב את המלך שלו, הוא הולך על בטוח. המלך שלי מכיר את הקטעים של העם שלי, מכיר את מה שאני צריך, הוא מכיר מה אני מוכן לסבול, מה אני לא מוכן לסבול. איזה דברים כדאי לו לעשות בעדינות, באיזה דברים יכול יותר להתפרע. לכן, אף מלך לא ינסה להחליף שלטון, כי סיפרו לי שבהודו יש איזה מלך תותח, הוא מדהים, הוא איש חסד, הוא עדין, עציל נפש, וגם הממלכה שלו, משהו משהו. אף מלך לא ירצה לשמוע, אפילו לא לשמוע, את אבא אמינה, בוא נחליף. את הצורת שלטון, אין דבר כזה, אין. אין. לכן, בפסקה כף, הוא כותב פה, מדוע אראה צורך כזה לנפשי? אין סיכוי, אני לא רוצה לשמוע בכלל. זה לא נכנס לי לאוזניים. וממילא, טוב, אבל השכל אומר, רגע, יש פה מלך, בוא תקשיב, מה תגיד לעצמך? אני אטום, אין לי כוח להקשיב. ואינם לא יגיד את זה לעצמו בדרך כלל, נכון? הוא מחפש תאוץ. אז מה הוא עושה? הוא מטיל ספק, הוא בא ואומר, מה, באמת המלך אומרים עליו שהוא תותח, אבל לך תדע, אולי אין בכלל מלך כזה, סתם אגדה. וגם אם יש, לך תדע איזה עם זה. אולי זה עם של אנשים תמימים כאלה. אין שם במדינה תאונות דרכים, אף אחד לא חולה, כי הם אנשים טבעיים כאלה, גרים ליד אגמים, כולם רוכבים על חמורים, אז איזה תאונות דרכים כבר יכולות להיות? ומאוד מאוד בריאים כאלה, ואין שם עודף, הם שומרים מאוד על הבריאות. במקרה, אם אני אקח את המלך ונשים אותו פה במדינת ישראל, זה לא ילך, זה לא מתאים. אבל כל זה, זה מגננה פסיכולוגית לזה, שלא בא לי בכלל להקשיב לזה. כי מה אני צריך להכניס את הראש שלי? אין פתרון קסם למלך, אין. זה ברור. אף אחד בעולם לא מצא את הנוסחה איך עושים את זה הכי טוב. כי אין הכי טוב. הכי טוב למי? לאיזה עם? לאיזה סגנון? לאיזה סוג של אנשים? יש אנשים, אתה לא תהיה חסק מאוד איתם, אז הם, המנטליות תהיה כזאת שהם לא יתנו לך. יש אנשים יותר עדינים, יש אנשים יותר נהנתנים, יותר מוחצנים, פחות מוחצנים, יש המון סוגים. לכן, אומר המלך, עזוב, ויש לי גם תירוצים, אבל זה תירוצים שהם מגננה. לגיטימי. טוב, מה זה קשור פה כל הסיפור הזה לאמונת ישראל? אז בואו נראה כפל. אולם, אילו באו אליך מלאכי המלך ההוא, בתשורות, אשר אין להטיל ספק בדבר, כי נמצאות הם אך ורק בארמונות מלכי הודו. מה זה תשורות? מתנות. משלוחים. אתה מקבל משלוחים ישירות ממלך הודו. איך אתה יודע שזה מלך הודו? אני לא יודע. GPS, אני לא יודע בדיוק, לא היה אז, אני לא יודע. אבל נגיד, אתה מקבל משהו שאתה יודע, יש את זה רק שם. אין מקום אחר בעולם שיש את זה. וקיבלת ליד חתיכה של מתנה, ואתה עכשיו מסתכל. א', ב', מכתב אשר ברור לך, כי רק ממלך הודו. לא ראית את המלך, אבל ראית מכתב שלו. איך אתה יודע שזה שלו? לא, אתה לא יודע. בוא נדמיין. ולמכתב מצורפים סמי תרופות המרפאים אותך מכל מדווך ושומרים על בריאותך. זאת אומרת, חוץ מהמתנה הייחודית, איזה, לא יודע, איזה יעלום, איזה מחצב, איזה משהו מיוחד, מיוחד, רק בהודו. אז הוכחנו, יש מלך, כי קיבלת מכתב, הוכחנו שהמלך הזה יושב בהודו, כי קיבלת מתנה. דבר שלישי, אתה מקבל תרופות. מה מיוחד בתרופות? התרופות האלה מרפאות כל מחלה. כל מה שהחברה המודרנית לא יודעת מה לעשות עם הסרטן, ועם הקורונה, ועם המוטציה הבריטית, והמוטציה הזה, הכל, המלך יש לו תרופה, אתה לוקח כדור, אתה לא חולה בכלום. כלום. שום דבר. אין לך עודף בברזל, ועודף בסידן, וחוסר באיזה... כלום. יש לך תרופות, הכל פיקס. אתה פתאום רואה, רגע, המלך הזה, זה לא איזה סתם. הטכנולוגיות של הרפואה שלו הן משהו לא יאומן. זה מתאים גם לי. ראיתי בעיניים, לקחתי כדור, כל ה... לא יודע, כאבי ראש שיש לי, וכל הדברים, כאבי גב וכאיזה... הכל עובר, נגמר. ראיתי בעיניים. את המלך לא ראיתי. אבל הצצתי על היכולות של המלך. איך? תרופה מונעת, תרופה מרפאה. ואחר כך, סוג אחר של תרופה, הם שומרים על הבריאות. גם מנצח את המחלות, גם שומר על בריאות תקינה. הטכנולוגיה של העולם המערבי היום לא יודעת לייצר דברים כאלה. לא הרפואה קונבנציונלית, וגם לא רפואה לא קונבנציונלית. יש הרבה מחלות, הרבה אנשים שמתים למרות הלא קונבנציונלי ולמרות הקונבנציונלי. יש הרבה דברים שנשארו ברפואה וצריך עיון. לא יודעים מה לעשות עם זה. לא יודעים מה לעשות עם זה. אבל יש פה מלך, אומר את מה, אני פותר הכל. דבר כזה כבר יותר קשה להישאר אדיש מול יכולות כאלה של מלך, נכון? לא נגמר. דבר שלישי, סמי מוות לאויביך ולכל הלוחמים בך, אשר תפילם בצאתך לקראתם, לא חיילות, בלא חיילות ובלא כלי מלחמה. יש איזו שיטה מיוחדת, כמו שכתוב, אני יודע, במדרשים על משה רבינו, או על אברהם אבינו, זה חול שאתה זורק, כל האויבים מתים. איך עושים את זה? לא איזה קסם, משהו טכנולוגיות בצורה שלא תאמן. האיראנים רק מתחילים לחשוב לייצר איזה פיגוע, טיל יוצא כבר לדרך ישירות לבן אדם שרק חושב על להתחיל לפגוע במדינת ישראל. איך זה עובד? טכנולוגיות שלא יאומנו. אתה בהלם. זה נשק שובר שוויון. זאת אומרת, המלך הזה הוא לא פרייר, הוא לא איזה תמים כזה, הוא לא אולי, זה מציאות. ראית את זה בעיניים. ראית שזה עובד. עוד לא יצאו לקרב, אתה כבר מחסל את האויבים. איך זה עובד? מה, איך קורה מחשבות עם טילים? הדמיון שלי לא מצליח לפתח יותר טוב, אולי תנסו, אולי אצלכם יהיה ציורים יותר צבעוניים של היכולות פה שהוא מתאר. אני מנסה לדמיין, תחבורה, רכבים, נוסעים פי לא יודע כמה יותר מהר מפה, אפס תקלות, אין תאונות דרכים, אין מוסכים, הכל מתקן את עצמו, מדהים. ומביאים לך איזה רכב כזה. אתה לא יכול להישאר אדיש. למרות שכל מה שראית, אתה ראית רק חתיכה קטנה ממה שהמלך הזה יודע לעשות. אבל, האם לא היית חייב אז לסור אל משמעתו? אם המלך הזה, זה לא סיפור לך סיפורים כמו פסקה יוטט. פסקה כף א' מביאים לך ליד. ראית בעיניים. בדקת, היית בניסויים, ראית, אתה נשאר בהלם. יש שם טכנולוגיה בסוג אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים. כמה שנות אור קדימה. מאיפה שאנחנו נמצאים. מאיפה שאנחנו נמצאים. האם היית הולך לבדוק מה קורה שם בממלכה? או שעדיין היית מחפש תירוצים, אז זהו, אין לי כוח. מה התשובה? אומר לו המלך, אמנם כן, כי אז היה ספק הראשון, אם אמנם יש לאנשי הודו מלך מסתלק ממני, ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי. זה ביטוי חדש שיש גם היום, נוגע בי, לא נוגע בי. בואו ננסה קצת לנתח את זה. מה, זה מה, מה כתוב פה? אומר פה המלך, תשמע, מול זה כבר אי אפשר להישאר אדיש. בלתי אפשר. למה? כי ברגע שאתה רואה שיש פה טכנולוגיות שרלוונטיות כלפיך, זה יכול לפתור לך המון המון בעיות. רפואיות, כלכליות, לוחמניות, ביטחוניות, תחבורה, כל הכיוונים. זה רק התחלה, לך תדע איזה חידושים יש שם בחקלאות ואיזה חידושים יש שם ב... אני לא יודע לדמיין אפילו במה. אז זה ברור שאתה לא יכול להישאר אדיש. אתה רואה פה משהו בקנה מידה אחר. כשראית, אתה לא יכול להישאר אדיש. אתה יודע שיש פה משהו שנגע בך. רלוונטי אליך. אתה לא יכול להגיד, אולי, מה אתה עכשיו מעניין אותי? אני יודע, אני צריך לי כוח להקשיב לזה. למה? וסתם, אולי. לא אולי, ראית. אבל נשים לב טוב, מה ראית? לא ראית את המלך. אתה לא יודע איך הוא נראה. אמרו לך שהוא נחמד, איש חסד. לא ראית אותו, לא הבנת מה צורת השלטון שלו. אתה לא יודע איזה אוניברסיטאות יש שם, שמפתחות דברים כל כך מתקדמים. אתה לא יודע כלום. אבל אתה יודע דבר אחד, שראית, הצצת. דרך משהו קטן, ראית שהמלך הזה מאוד רלוונטי לאיפה שאתה נמצא. ולזה אתה לא יכול להישאר אדיש. כשאתה רואה משהו שרלוונטי, נוגע בך, כמו שהוא קורא לזה פה, אתה לא יכול להישאר אדיש. אתה לא יכול להגיד, עזוב, מה אכפת לי. אין דבר כזה. ככה זה עובד. בקף ג' ואם היא שלך, זה שואל המלך, למלך זה. במת את הרעו. בוא תתאר את המלך. איך הוא נראה? מה צורת השלטון שלו? נו, תגיד משהו על המלך, מה יש לך להגיד? אומר בכף ד' ראשונה, באותם התארים אשר נתבררו לי, מתוך מה שראו עיניי, ואחריהם, בתארים שלטעתי בהם ספק לפני זה. אך אחרי כן התבררו לי על ידי אלה. זאת אומרת, אם אני מתאר את המלך, מה אני מתאר? כנראה שאני לא אתאר את הצורת שלטון שלו, את הפילוסופיה, את ה... באיזה צבע תחנות אוטובוס, מה... מה שלא ראיתי, אני לא יכול לתאר. אני אגיד, זה מלך משהו לא יומן, יש לו תרופות כאלה, וזה... אני אתחיל להסביר את כל מה שראיתי בעיניים. אבל זה בכלל לא מה ששאלתי. אני שאלתי, תתאר את המלך. למה אתה עונה לי תשובה לשאלה שבכלל לא שאלתי? לא שאלתי מה הוא יכול לעשות. תסביר לי מי זה המלך. בצורה אינסטינקטיבית, בלי שאתה שם לב, מה אתה עונה על השאלה מי זה המלך? מי זה המלך שלי? מי זה המלך שנגע בי? הוא יודע נכון, מה מהמלך נגע בי? מי זה המלך? לא יודע, לא ראיתי. אבל דרך מה שכן ראיתי, משם אני מתחיל לתאר את החוויה שעברתי. נכון? ככה זה עובד. ככה זה עובד. יש לזה הרבה דוגמאות, כאלה ואחרות, בחיים שלנו, אבל בואו נראה את הדוגמה החשובה שלשם רבי יהודה הלוי חותר. בואו נקרא את קפה, וזאת הפסקה החשובה פה. כל מה שראינו עכשיו זה מדע בדיוני, כי עוד אין מלך הודו כזה שיש לו כאלה טכנולוגיות. אבל בואו נראה מה נמשל, וזה הדבר החשוב. מעין זה, אני בקפה, ומעין זה השבטיחה, כאשר שהגתני אתה. בדומה לזה אמר משה בפתח דבריו בדברו אל פרעו. אלוהי העברים שלחני אליך. רצונו לומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. כי היה דבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי העניין האלוקי נתחבר עמם, והשגיח עליהם, ועשה להם נפלאות. ולכן לא אמר לו משה לפרעו, אלוקי השמיים והארץ שלחני אליך, ולא בורי וברוכה שלחני אליך. וכך פתח האלוה בדברו אל עדת בני ישראל, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ולא אמר, אני בורא העולם ובורא אחים. וכן פתחתי אני בהשיבי לך, שר הכוזרים, כאשר שיתני לאמונתי, והודיע אותך מהו הדבר המחייב אותי, והמחייב את כל עם ישראל, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה, לפי ראות עיניי, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה, הדומה למראה עיניי. יש לי מישהי הוצאה לא כמו שלי? ספר לא כמו שלי? מה כתוב שם? לקבלה איש מפי איש? איש מפי איש בקבלה? לא, שלך זה כמו שלי, אבל יש כאלה שם ספר אחר? זה ממש לקראת סוף הפסקה. אין למישהי איזה אבן טיבון או איזה... שורה אחרונה, ואחרי כן נמסר, סוף קפה. שורה אחרונה, מה כתוב? מסורת הרצופה? מסורת הרצופה. יש עוד נוסחה? קבלה נמשכת, טוב. זה נשמע פה משהו שצריך לחפש משהו מדויק. טוב, תכף נראה למה. מה כתוב פה בפסקה הזאת? כתוב פה בעצם ש... כתוב פה דבר כזה, כשמשה רבינו מגיע לפרעה, אני מנסה לשכנע אותו, אתה מלך העולם, אבל אלוקים שלח אותי. מי זה אלוקים? איך הוא מסביר לפרעה איזה אלוקים שלח אותי? הוא לא אומר לו, מי זה אלוקים? בוא אני אסביר לך, אלוקים זה בורא שמיים וארץ, זה זה ששולט עליי ועליך, אלוקים שבשמיים, בראת העולם, לא. מי זה אלוקים? אלוקים זה אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. למה? למה אלוקי אברהם, יצחק ויעקב? הוא אומר הכוזרי, כי אין מישהו בעולם באותה תקופה שלא יודע מי זה אברהם, יצחק ויעקב. כל מי שבעולם ראה, שמע על אברהם, יצחק ויעקב, בטח במצרים, אחרי שהם ראו את יוסף, הם שוכחו את יוסף, זה עדן. וכאילו, הם יודעים מי זה יוסף, הם יודעים מה זה עם ישראל, הם יודעים מי זה יעקב ומי זה הילדים שלו. והם יודעים שיש פה חבורה של אנשים שהם כמו מלך הודו, הם חיים איכות אחרת של חיים. יש אצלהם משהו אחר. אין מישהו בעולם אחד כמו אברהם אבינו, אין. מדבר עם אלוקים, מנצח את כל המלכים, כולם רוצים שהוא יהיה מלך. אין אחד כזה. אין מישהו כמו יעקב, שהוא מגיע למצרים ופתאום הרעב נעלם. אין אחד כזה. אין מישהו כמו יוסף, שמעריצו אותו, הפכו אותו להיות המלך שלהם, הכלכלן שלהם. הם יודעים, יש פה אנשים. דרך האנשים האלה, אברהם, יצחק ויעקב, אתה יכול להבין מי זה האלוקים שלהם. כשאתה רוצה להסביר למישהו משהו שהוא לא יכול לתפוס, משהו מאוד עליון. יש שיטת הסברה שקוראים לה מהמוכר ללא מוכר, נכון? זה שיטת הסברה. אתה מכיר את זה ואת זה? כן. אז כמו שזה נכון שם, בוא ניקח אותך, יש מקום אחר שאתה לא מכיר, תבין לפחות שזה מזכיר. פה זה לא מהמוכר ללא מוכר. כולם מכירים, יש יכולת כזאת בעולם של קרבת אלוקים, של אברהם, יצחק ויעקב. יש דבר כזה. אתה מכיר את זה פרעה? אל תגיד שלא. אתה יודע מה זה. זה כמו במשל, בוא אני אראה לך שנייה, לא את המלך. אני אראה לך טכנולוגיות, רפואה, נשק, כלכלה. אני אראה לך כמה דברים קטנים, אתה תבין עם מי אתה מתעסק פה. ודרך הדברים הקטנים שאתה מציץ ורואה, על מי אנחנו מדברים, אז עכשיו תבין שאני אומר לך, אלוקי העברים שלחני אליך, אתה מבין מה אני מדבר. אל תסביר לי פה אלוקים בגדול, בסדר, אלוקים, למה שאני מפחד ממנו? גם לך יש את האלוקים שלך, ולי יש את האלוקים שלי. גם אצלנו יש מחשפים, גם אצלנו יש כל מיני אנשים שיש להם כל מיני כוחות, כל מיני אלים. לא המצאת את זה, אז זה האל שלך, זה האל שלי. אל תפחיד אותי פה עם האלוקים שלך. אבל משה רבינו אומר לפרעה, יש לו נשק שובר שוויון. כל האלוקים שאתה מכיר זה אל זר. מול אברהם אבינו. מול יצחק, מול יעקב, מול יוסף. אתה יודע את זה. אז עכשיו אתה מבין על מי אני מדבר. כלומר, אנחנו רואים בעצם שכשבן אדם רוצה לדבר על אלוקים, אתה חייב לדבר על אלוקים שפגשת. כמו שפגשת, אם אתה יכול לדבר ככה. אני אנסה להסביר את זה בצורה יותר רחבה. כל אומות העולם, כשהם מדברים על אלוקים, זה רגש, רגש, שאתה עכשיו מנסה להסביר אותו עם השכל. או שאתה צודק, או שאתה לא צודק. וגם אם הוכחת לי בשכל, למה שאני אקבל את זה? כמו שמלך בחיים לא יקבל, אם הוא לא רואה את מלך הודו. אף בן אדם שהוא מלך שפוי, הוא לא ייקח מלך חדש, כי מה אני עכשיו צריך להיכנס, לך תדע איזה גזרות הוא יפיל עליי, הוא ישנה לי את כל ההרגלים שלי, מה אני צריך את זה, זה מחייב. אז גם אם הראית לי בשכל שזה צודק וזה הגיוני וכדאי, למה שאני אלך אחרי זה? אני מעדיף את המוכר, אני מעדיף את עצמי כמו שאני, אל תשגע אותי עם כל מיני דברים חדשים שלך תדע, במיוחד אל תשגע אותי עם אלוקים, כי אם יש אלוקים זה מחייב אותי, יש מצוות, יש דברים שאני צריך לחשוב, אני צריך להרגיש, צריך לעשות. אז גם אם הוכחת לי, תשחרר, עזוב אותי. למה שאני אקשיב לזה? למה שזה רלוונטי אליי? אני, יש לי את החיים שלי, כמו שאני קולט, אז אני מרגיש שיש משהו גדול שאני קורא לו אלוקים. ואתה מרגיש שיש משהו גדול שאתה קורא לו נצרות. הוא מרגיש משהו גדול. זה הכל הרגשה שאצל כולם יש. איך להגדיר אותה? זה כל אחד והסגנון שלו. כל אחד והסגנון שלו, כל אחד והאל שלו, לך תבדל לך דת, וכל אחד מה שמתאים לו, שיעשה מה שהוא רוצה. ממילא, למה שאני רוצה להתחבר לאלוקים? עכשיו, אלוקים כזה, שאני קשור אליו, כי אני מרגיש, ובשכל אני מגדיר, זה אלוקים שהוא לא יציב. למה לא יציב? א', עובדה. בהיסטוריה, הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. איזה אלוקים יש בעולם? זה כל הזמן העבודה זרה לך, והחליפה, והחליפה, והחליפה. למה מחליפים? מחליפים, כי יש פה דבר שקשה ללב לקבל אותו. למה שאני אקבל איזה אל שמשתלט עליי ואומר לי מה לעשות? וגם קיבלתי, בערבות מוגבל. ואם במקרה אני אראה בעיניים איזה תרבות אחרת יותר מוצלחת, למה שאני לא אלך לשם? כי ראיתי בעיניים. אז אני הולך לתרבות אחרת. ואחר כך אני רואה עוד תרבות ועוד תרבות. אין לזה משהו יציב. כי כשאנחנו מתחברים לאלוקים רק דרך השכל, זה חיבור מאוד הגיוני, אבל מאוד לא יציב, שהוא כל הזמן התערער. אני מנסה להסביר למה. בן אדם שאתה מכריח אותו, הוא כל הזמן יחפש לראות איך הוא יכול לברוח ממה שאתה מכריח אותו. נכון? ככה זה גם נמלים ככה זאת, אתה סוגר אותה לפה, ימצאו איזה חור משם. גם בנפש שלנו, כשאתה מכריח, אז אני לא רוצה את זה, רק אין לי ברירה. אני לא רוצה את זה. אז לכן, שכל זה גם דבר מכריח. כי מה אפשר לעשות? זה כל כך הגיוני שככה צריך להתנהל. אבל ממש לא בא לי. זה כמעט אפשר הרבה פעמים להגיד, אוף, זה מאוד הגיוני לעשות ככה, אבל אני ממש לא מזדהה, ממש לא רוצה. ממילא אם יהיה לי פה איזה שאלה מפה, שאלה משם, כל בן אדם שאתה תוכיח לו בשכל, ואין לו חיבור פנימי עם השכל, הוא ינסה לברוח. לא היום, אז מחר. לא מחר, אז מחרתיים. וגם אם הוא לא בורח, הוא כל הזמן יגיד, בסדר. עכשיו ההיגיון אומר ככה, אבל מי אמר, אולי מחר נחשוב הפוך. ואולי מחרתיים פתאום יגלו טכנולוגיות חדשות שבכלל יראו, שכל מה שאנחנו חושבים זה באוויר, זה סתם, זה לא אמיתי. כל הזמן הלב לא רגוע. למה הוא לא רגוע? כי אתה מכריח אותו. אתה מכריח אותו. כשאתה מכריח את הלב, אז זה, 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 זה לא יכול להישאר יציב. אז מי שחזק בשכל, יש לו פשוט חזקה, אז הוא מקשיב לשכל וחונק את החיים שלו, והוא עושה מה שהוא צריך, בסדר. זה גם טוב, זה לא רע. אבל מי שהנפש שלו היא קצת עוצמתית, והוא לא אחד שהשכל יכול כל כך מהר לקשור אותו, אז זה לא כל כך יעבוד מהר, ונכון? אנחנו יודעים שאישות זה אחד האיומים הגדולים שיש על הבן אדם בתמותה, נכון? גם אישון אקטיבי, גם אישון פסיבי. אז למה אנשים מעשנים? מה, הם לא יודעים שזה הורג אותם? אני אישית ישבתי עם מנהל מחלקה בהדסה עין כרם. זה מגדולי הדור ברפואה. מנהל מחלקה. גמרנו את הישיבה באיזה נושא, יצאתי איתו החוצה, ואני בוא נשאר לדבר. הוא מוציא סיגריה, מתחיל לעשן. לא האמנתי. רופא, פרופסור בהדסה. הוא יודע יותר טוב ממני מה זה עושה לריאות, הוא מבין פי אלף ממני מה ההשלכות של זה, אבל נשאר. איך זה יכול להיות? אין לו שכל? יש לו. אבל החיים והשכל זה דבר ש... זה שני דברים שלא תמיד הם חברים כל כך טובים. ועכשיו השאלה, כמה אתה בן אדם חזק, אתה משליט את השכל על החיים, או כמה אתה פחות חזק, או אתה חזק במקומות אחרים, אלא אתה לא תיתן למה שכובש אותך לתפוס אותך. ממילא חיבור לאלוקים, אם זה דרך השכל, אז זה מאוד הגיוני, מאוד חזק, אז זה חונק. כי החיים שלי לא נמצאים איפה שהשכל שלי נמצא. אז זה לא יציב, וזה חונק, וזה תמיד יחפש ימינה ושמאלה כל מיני ספקנות כזאת, ומי אמר, ואולי לא, ואולי הפוך. וזה טבעי למה זה קורה. זו תופעת לוואי שהכרחת את הבן אדם לקבל את ההיגיון. זה מאוד הגיוני לקבל את ההיגיון. אבל החיים הם לא משהו הגיוני, הרגש לא הגיוני, הרגש חי. הוא רוצה לחיות, הוא רוצה להזדהות. אומר פה הכוזרי, עם ישראל זה עם מהפכני. אנחנו לא ראינו את אלוקים, אנחנו ראינו את התרופות ואת כלי הנשק של אלוקים. ראינו בעיניים. אנחנו יצאנו ממצרים. עם שיוצא ממצרים, תכף יהיה לכם שאלות, עוד שנייה, ננסה לראות מה קורה היום, אבל עם שיצא ממצרים ראה בעיניים שיש קשר בין האדם לבין אלוקים. זה לא סברות, הגיון, ראיתי בעיניים. אני לא יכול להתכחש לזה. זה עובדה. מי שראה את ים סוף נפתח לשתיים, מי שראה את המכות, מי שראה את משה רבינו מתנבא, מי שראה את זה בעיניים, מי שרואה ענן מעל המשכן, מי שרואה ענן עולה, ענן יורד, הוא רואה עמוד האש, עמוד ה... ראה בעיניים. אתה לא תגיד צברות, אולי יש אלוקים, אולי לא, בוא נראה, תלוי, בוא נחשוב ככה, נחשוב ככה. עזוב אותי לחשוב בכלל, זה מציאות. חוויתי את זה. ראיתי את זה. כשישאלו את הבן אדם, במה אתה מאמין? מי זה אלוקים שלך? אלוקים שלי זה עמוד העזר. אתה לא עונה לשאלה ששאלתי. אני שאלתי אותך, מי זה אלוקים שלך? אני עונה לשאלה ששאלת. האלוקים שלי זה דבר ראשון, מה שאני פגשתי. אני ראיתי. אני קלטתי. אני ראיתי את זה בעיניים, בצורה כזאת שאם ראיתי, לא צריך אחר כך שום הוכחה שכלית. החיים שלי נגע בהם שיש דבר כזה קשר בין האדם לבין אלוקים. אין מה להתפקח, ראיתי. הייתי שם. זה פעל עליי. ראיתי מה זה אומר. ראיתי מה זה אומר קרבת אלוקים. מה זה אומר נבואה. מה זה אומר קשר בין עם לאלוקים דרך תורה. ראיתי את זה. לכן אומר רבי יהודה לוי, אתה המלך פתחת על העיניים ואמרת לי, מה זה פסקה י' א', אני שואל אותך במה אתה מאמין, אתה כמו איזה מכונה, אומר לי, היה בהיסטוריה עם ישראל, היה מתן תורה, היה תורה, היה נביאים, זה מה שיש לך לספר, תסביר מה הרציונל שלך, תסביר מי אתה, במה אתה מאמין, בן אדם זה בן אדם שמאמין, יש לו מרחבי חשיבה, מרחבי עומק, אתם זוכרות מה שדיברנו. פה אנחנו רואים שזה הפוך, כל המרחבי חשיבה, מרחבי עומק, זה מי שלא ראה את אלוקים, אז הוא חייב להסביר בשכל למה זה כל כך אמיתי וכל כך עמוק וכל כך מתקדם, מה שהוא מאמין בו. אבל זה כבר קרב אבוד, כי כל מי שמסביר הרבה סימן שהוא לא חי שם. מי שחי אז הוא אומר, מה אני מאמין? מה אני צריך להסביר לך מה אני מאמין? אתה לא מכיר אלוקי אברהם, יצחק, יעקב, יציאת מצרים, וזה אני מאמין. זה אלוקים שלי. ראיתי. מי שרואה, כלומר, כדי ליצור מפגש עם האמונה, אנחנו לא יכולים להישען במפגש של האמונה על השכל. אסור לנו. כי על השכל זה דבר לא יציב שיכול לעורר אותנו להמון ספקות ולהמון מרידות, וזה לא ייכנס לתוך הלב שלי. זה לא נוגע בי. אבל, אומר פה רבי יהודה הלוי, עם ישראל, היהדות שלנו, הקשר שלנו לאלוקים לא מתחיל מהשכל, הוא מתחיל ממה שנוגע בי. עד כאן מה שכתוב. ממילא כל יסודות האמונה, הם לא יכולים להיבנות על השכל. הרמב״ם חולק, הוא אומר שצריך לבנות זה גם על השכל, בסדר. אבל רבי יהודה הלוי, לא זוכר אם דיברנו על זה, רבי יהודה הלוי, רב צודה מגדיר, שרבי יהודה הלוי, הוא עובד מהחוץ אל הפנים. מה זה מהחוץ אל הפנים? יש בן אדם שנמצא בחוץ, מלך כוזר. הוא לא מאמין. אנחנו נעשה לו תהליך שהוא לאט לאט יגלה בתוך הלב שלו את הכוח של האמונה שלו. אנחנו נעזור לו להגביר את הווליום של אמונת ישראל בתוך הלב שלו. הוא נמצא בחוץ רחוק כי הוא לא רואה שיש בתוכו משהו חי שנוגע בו. הוא לא רואה את זה. אז כל הספר הוא בעצם ספר שלוקח באדם שנמצא בחוץ, אין לו את זה בלב, זה לא נוגע בו, בשכל יכול להיות, אבל בלב זה לא נוגע בו. ולאט לאט אנחנו נכניס אותו פנימה, כלומר, נגביר לו את הווליום של הנגיעה בלב שלו לקשר שלו לאלוקים, את הקשר שלו לאלוקים. זה בעצם מה שהוא עושה פה. ולכן, כשאתה שואל אותי מה אני מאמין, אני אספר לך במה הלב שלי נגע. זה אמונה. איפה אני חי? מה אני חי? מה אני נושם? מה ברור לי? את זה אני אספר עכשיו. הדבר הזה נחמד מאוד. אבל תראו, כתוב פה בסוף. בכך פתח תני בשבי לך, שר הכוזרים, כאשר שאילתני לאמונתי, בהודיעי אותך, מהו הדבר המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל, דבר שנתבהר לבני ישראל בראשונה, על פי ראות עיניי. מה זה בראשונה? אלה שיצאו ממצרים. ואחרי כן נמסר איש לאיש מפי איש בקבלה, הדומה למראה עיניי. זה עובר מסך אצלכם? זה שזה עובר איש מפי איש במשך הדורות, זה דומה למראה עיניי? ברור שלא. אז מה הוא כותב פה? מי שראה, נגע בו. מי שלא ראה, לא נגע בו. אז למה הוא אומר, גם מה זה איש מפי איש? מה זה איש מפי איש? סיפרו לך סיפור, יציאת מצרים יופי. זה כמו שראית. זה לא כמו שראית. אז מה הוא אומר פה? אז כדי לענות על זה, אנחנו צריכים לחלק את ההיסטוריה לשלוש חלקים. שלושה חלקים. חלק אחד, זה עד סוף בית ראשון. נראה, תטפל בו. חלק שני קצת יותר מורכב, אני צריך לסיים ב1:30, נכון? מה? 20. חלק שני, זה מבית שני עד לפני 200 שנה. לא 20 לי? מה שתגידו? 20 לי. חלק שני זה עד סוף, עד לפני 200 שנה. חלק שלישי זה 200 שנה האחרונות. עד 200 שנה האחרונות, כל מה שאני אומר, אין שום מצב שאנחנו נתבלבל בזה, ההיסטוריה צועקת. 200 שנה האחרונות, אני לא יודע אם מספיק היום, אז זה צריך להקדיש לאיזה סוגיה בפני עצמה. למדתם פעם את הסוגיה של הנסירה? שמעתם על זה? למדתם. אז נטפל בזה ככה מלמעלה. מה קרה עד סוף בית ראשון? עד סוף בית ראשון, כל מה שכתוב פה, המשיך. כי עם ישראל יש לו משכן. מעל המשכן יש ענן. אז כל מי שרואה בעיניים ענן, אז הוא יודע, אלוקים נמצא פה, אתה רואה אותו. יש נביאים. אתה בא לבית המקדש, אתה רואה. נכון, הכוזרי כותב בהמשך הספר, כל מי שעלה לרגל, זה כמו מטען. זה מעיף אותך למקומות עליונים מאוד, וזה מחזיק עד הרגל הבא. אז אתה רואה, הגעת למקום המקדש, אתה מקריב קורבן, אתה במקום אחר. אלוקים נגע בך. זה מציאות. זה לא תיאוריות, זה לא אולי, זה לא נראה. עד סוף בית ראשון שיש השרת שכינה, ויש ענן, ויש נבואה, ויש קורבנות, אתה חווה את זה. תואמי החיים זכו. אתה חווה, אתה רואה, זה חי. זה לא אולי, זה לא נראה, זה לא בערך. חיים את זה. אבל בסוף בית ראשון קרה אסון וחרב בית המקדש. וכשחרב בית המקדש, חושך יחסי ארץ ונוצר מצב צבירה חדש בעם ישראל, ופחות או יותר בתקופה של היוונים, החשיכו את עיניהם של ישראל, אני לא זוכר אם דיברנו על זה השנה או לא, החשיכו את עיניהם של ישראל, ויש פה מצב חדש, יש פה עולם, איפה אלוקים? תראה לי, מפגש חי, איפה? אין. החשיכו את עיניהם של ישראל. אין. אתה לא פוגש, אולי אתה פוגש כל מיני גדולי הדורות, אז נו, אני מאמין שלפגוש את רבי שמעון בר יוחאי, אם הוא לא שורף אותך, אז זה גם איזה משהו מאוד, מאוד מרומם, מאוד גדול, אבל זה לא נבואה, זה לא רוח הקודש, זה לא קורבנות, זה לא בית מקדש. איך עם ישראל במשך 2,000 שנה כמעט, 2,000 שנה, מקפיד קלה כבחמורה, שומר על כל המצוות, רוב רובו של עם ישראל שנשאר, היו הרבה מתבוללים, נכון. אבל אין דבר כזה לייטים, דתלשים, חפשים, אין דבר כזה בעם ישראל, אין. או חרדי, מקפיד קלה כבחמורה, באשכנז, בספרד, בתימן, לא משנה איפה, מקפיד קלה כבחמורה, נשים רחמניות, תקשיבו טוב, בישלו את ילדיהם ולא השתחוו לצלם. אתם שומעים מה אני אומר? ככה כתוב, נכון? מה זה אומר בישלו את ילדיהם? אתם שומעים מה זה אומר? בישלו את ילדיהם ולא השתחוו לצלם. למה צריך לבשל את הילד? א', זה מזעזע. בשל את הילד. מזעזע. למה לעשות את זה? כי היו מצבי קיצון בעם ישראל שבאו לעם ישראל עם מצור, או שאתם משתחווים לצלם, או שאנחנו הורגים את כולם. אין אוכל, אין מים, ונשים רחמניות. לא היה מה לעשות, הבן שלהם מת מרב, הם בישלו את הבשר שלו, שיהיה מה לאכול, לשרוד, ולא השתחוו לצלם. למה? מה, לא היה מה, זו שאלה בלב של ספק, רגע, מי אמר? בוא, תשתחווה קצת, תעשה קצת ככה, וזהו, עוזבים אותך. תעשה משחק פורים, מה אכפת לך? לא, עם ישראל, עם קשה עורף, לא מעניין אותו כלום, שומר ומקפיד קלה כבחמורה. יש בשוטים, אולי סיפרתי לכם, שאנשים חסכו שנה שלמה כדי שיהיה להם תרנגולת לראש השנה. כמה לתרנגולת? 30 שקל? 40 שקל? הגזמתי. אנשים חסכו שנה לתרנגולת, תבינו איזה רעב היה. ויש פשוטים כל מיני תשובות עם כל מיני ספק. של הגידים של התרנגולת, מה אפשר להקל, אי אפשר להקל, כי הפוסקים אמרו, תשמע, אתה לא יכול להגיד לו, טרף. בוא תנסה להציל אותה שנה שלמה שהוא פסח, שיהיה לו תרנגולת לראש שנה. ואנשים הקפידו קלה כבחמורה. איך זה יכול להיות? איך? איך המשרד מקפיד קלה כבחמורה? אומר פה הכוזרי, הכוזרי לא נמצא ב-200 שנה האחרונות, נמצא לפני 800 שנה, אז הוא בתקופה הזאת פחות או יותר, זה נמסר איש מפי איש בקבלה, הדומה למראה עיניים. מה הוא התקבל? איך עם ישראל הצליח, זו עובדה היסטורית, לשמר את הרושם שזה ברור לנו לחלוטין, הקשר שלנו לאלוקים, גם אם המציאות צועקת הפוך. איזה שמדות לא עברנו, איזה גירושים לא ספגנו. ועם ישראל, עם כשעורף, לא מוותר על הזהות שלו. איך? אם יש בית מקדש, אז אתה רואה בעיניים, מה אתה מוותר? מה אתה פרייר? יש אלוקים, רואים. אבל עם ישראל אחרי בית ראשון אין אלוקים. איך? חס ושלום. לא רואים, לא חווים את זה. אז איך אנחנו שורדים בכל זאת? אומר פה הכוזרי, סוד גדול. איש מפי איש בקבלה. מה זה איש מפי איש? אתה מבודק. דבר ראשון, נכון? והגעת לבנך ביום ההוא. נכון? מה זה ביום ההוא? בליל הסדר. נשאלת השאלה, למה ליל הסדר עושים בבית? ולא במדרשה. טוב, יש אוכל נורא טעים בבית ולא במדרשה, לא יודע אולי גם. וזה נורא נחמד במשפחה, הכל טוב. אבל ליל הסדר, מסתבר שברוב, אולי אצלכם לא, אבל ברוב הבתים בעם ישראל, נראה לי שאם ילכו לישיבות ולמדרשות, יהיה שם ליל הסדר יותר עמוק, יותר פנימי, יותר משפיע. לא, יש מצווה דאורייתא, תשב מול אבא שלך, תשבי מול אבא שלך, ותקשיבי למה שהוא אומר בליל הסדר. איש מפי איש. למה? יש מקצוענים, יודעים להגיד את זה הרבה יותר יפה. לא. איש מפי איש. אבא בן. מה מיוחד באבא ובן? אבא אמא ובן, כמובן. למה זה כל כך חשוב? כי כשבן אדם, נכון, מאיפה המצווה? המצווה הכי גדולה אצל ילד. מה אתה כבר יכול להסביר עמוק לילד? המצווה הכי גדולה, במדרשה, בישיבות, זה אנשים כבר שחושבים, הם רוצים להבין עומקים. לא, 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 זה לא המצווה. ולזכור את יציאת מצרים. ילד, זה המצווה. ילד שלא יודע כלום. זה המצווה בליל הסדר. למה? מה העניין של זה? זה לא רק זה, יש לזה עוד כמה ביטויים. היהדות עוברת אבא בן. ככה היהדות עוברת. ככה זה חי דומה למראה עיניי. למה? אם זה יהיה במדרשה או בישיבה, זה לא יהיה קבלה דומה למראה עיניי. זה יהיה תיאוריה מאוד יפה, רעיונות מאוד עמוקים, כמה אתה מחובר לזה, כמה זה הלב שלך, זה הדם שלך, לא יודע, לאט לאט, בעזרת השם. אבל שבאדם בגיל אפס יושב מול אבא שלו, ואותו אחד שנותן לו אוכל, ואותו אחד שקונה לו בגדים, ואותו אחד שהוא חי איתו יום יום, הוא מסביר לו, תשמע, יציאת מצרים זה לא רעיון, זה החיים שלנו, כל שנה. אתה שומע, בסדר, ביום יום יש רב בבית כנסת, אבל כל אבא מצווה לחנך את הילדים שלו. אתה, מי שנותן לך את האוכל, אוכל זה טבעי, נכון? זה לא תיאוריה, זה החיים שלך. מי שמרדים אותך, מספר הסיפורים, זה לא תיאוריה, זה החיים שלך. זה הדבר הכי נוגע, הכי טבעי. הוא מכניס לך בכפית את יציאת מצרים.
אז לא עד וחצי.
עד וחצי, אז יש לי דקה. בסדר גמור, שתיים. אז, אז מה יוצא פה? יוצא פה בעצם שיציאת מצרים, אם זה דרך אבא, אמא, ילד, זה מייצר בתודעה העמוקה ביותר שקיימת אצל הבן אדם, יש דבר כזה שקוראים לו יציאת מצרים. אתה לא ראית את זה, אבל אתה קיבלת את זה עם החלב שינקת. זה הטבעיות שלך, זה הבסיס של החיים. אם אתה תשמע את זה בישיבה, אז התיאוריה מאוד יפה, אבל מי אמר שזה אני? מי אמר שזה יגיע בי? מי אמר שזה יהיה עצם החיים שלי? אתם מבינים כמה זה מסוכן לבטל את המושג שקוראים לו משפחה? אין משפחה, אין יהדות. אין יהדות. זה לא יעבור. זה תיאוריה. היהדות תהיה תיאוריה. מאוד יפה, מאוד חכמה. אבל למה שאני אתחבר לזה? עכשיו בא לי את זה, מחר בא לי הפוך. רק משפחה זה דבר שאיש מפי איש, ותראו איך זה החזיק. כולם מקפידים במסירות נפש. קלה כבחמורה לא מפספסים מצווה אחת. כי שזה איש מפי איש, וככה כל אחד גדל. אבא שלך לא צריך להיות גדול הדור. הוא לא צריך להיות הבן אדם הכי עמוק בעולם. הוא לא צריך להיות הרב קוק. לא משנה מי זה אבא שלך. האדם שהכי אוהב אותך, והכי אתה אכפת לו, הוא הכי מעריץ אותך, הוא, עם כל הסימפתיה שאתה רואה כמה הוא מחזיק ממך, הוא יסביר לך ממה החיים שלו מורכבים. ומכיוון שבאמת יצאנו ממצרים, אם ניקח גוי ונעשה לו את אותו תהליך, זה לא יחזיק. מכיוון שבאמת יצאנו ממצרים, אם אתם זוכרו, דיברנו על זה פעם, ונוצרה לנו אישיות כזאת של יציאת מצרים, אז כשאתה מקבל את זה אבא, בן, במשך סדר הדורות, זה חי בך, זה נוגע בך. יש לך פה ידיעה ברורה שאתה חי אותה. זה מחזיק. מה קרה ב-200 שנה האחרונות? הכל מתפורר. יש כפירה, 80% מעם ישראל כופרים. מה קרה פה? זה סותר כל מה שהסברנו. אז את זה נראה בעזרת השם פעם הבאה, בעזרת השם. שבוע הבא. כל טוב. Amen.